אנחנו למדנו עד כאן, זה סיכום כללי. הפרק הראשון של המאמר הסביר הרב את המילה לאמור שכתוב בעשרת הדיברות, שלאמור זה חידוש שהיה במתן תורה, שהלימוד תורה של יהודי, אמרנו שני פירושים בזה. פירוש אחד לאמור שהוא גורם שהקדוש ברוך הוא יגיד אחריו את מה שהוא אומר, פירוש נוסף הוא אומר, מה שיהודי אומר זה כי עונה אחר הקורא, מה שהקדוש ברוך הוא אמר לפני כן. רק אומר דבר נוסף, מה זה לאמור? שאנחנו מחברים את וידבר לו לאמור. שעשרת הדיברות ימשכו בעולם בעשרה מאמרות שבהם יברא העולם. זה היה מצד הקדוש ברוך הוא במתן תורה, ואחר כך הוא הוסיף שגם כשיהודי לומד תורה, הוא פועל את אותו עניין, שהוא גורם לכך שכל המשכות שהוא רוצה לפעול, ימשכו באמת למטה על ידי לימוד התורה שהוא לומד. אז אחר כך עוד ב', כאילו עברנו לעניין אחר, אחר כך נחזור חזרה אליהם. עוד ב', הרבי מביא מהמאמר של הרבי מהר"ש, נקודה שבה אנחנו עצרנו, שבמתן תורה הקדוש ברוך הוא התגלה לכל אחד באופן כזה שהוא הרגיש שהדיבור הוא אליו באופן אישי. אמרנו את זה שזה בשני אופנים, לא רק מצד התחושה הנשמתית, אלא אפילו מצד מצד הגוף הגשמי, הוא הביא מהמדרש שיש כאלה שנקראים בחורים או זקנים או קטנים, שזה כבר הבדלים גופניים, וכל אחד הרגיש שהדיבור מדבר אליו אפילו מצד הגוף. מה מיוחד שהיה במתן תורה שכל אחד הרגיש באופן אישי שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו? אמרנו שפה קרה לעם ישראל משהו שבדרך כלל קורה למלאכים. ופה זה קרה לעם ישראל יותר עוצמתי מהמלאכים. מה בדרך כלל קורה למלאכים? מה קיים אצל המלאכים? כתוב שהקדוש ברוך הוא משתף את שמו בכל מלאך ומלאך. הוא מתבטא בכך שגם באופן כללי המלאכים קוראים להם אלוקים כשם כללי. וגם באופן פרטי שהמלאכים בשמות שלהם יש את השמו של הקדוש ברוך הוא. אז אותו דבר קרה במתן תורה, כמו שהביא את הפסוק בתהילים, שאומר, רכב אלוקים ריבותיים, אלפי שינם, עד ניבם, סיני בקודש, אז אמרנו שכמו שבם במלאכים, עד ניבם, שם השם עד ני או אלוקים, כמו ששניהם באופן כללי, אותו עניין, מתגלה במלאכים, אז סיני בקודש, בהר סיני, היה אותו דבר בנשמות ישראל, שהקדוש ברוך הוא שיתף את שמו, עם כל יהודי ויהודי. אחר כך הוספנו שזה לא רק כמו אצל המלאכים, אלא להפך. עוד גיבל אמרנו שזה אצל יהודי יותר אפילו מהמלאכים. כי אצל המלאכים זה שם עדני או שם אלוקים, ואילו אצל היהודי זה שם הוויה. שם הוויה הרבה יותר נעלה מאשר השמות הקודמים. אחר כך נשאלה שאלה, הרי העובדה ששם הוויה שייך אצל כל יהודי, זה קיים בנשמה עוד לפני מתן תורה, מה יתחדש במתן תורה? זאת אומרת, במתן תורה יתחדש שהגוף לא יפריע לגילוי הזה. כיוון שהיה גילוי מבחינה של אנוכי, אנוכי עצמות אור אינסוף, כשהיה גילוי כזה גדול, אז כל הגבוה יותר יורד למטה יותר, אז לפני מתן תורה הגילוי היה מצד הנשמה. ואם זה היה נשאר כמו שהיה לפני מתן תורה, אז נשמה יורדת לעולם, הגוף לא נותן לנשמה להתבטא. במתן תורה בפעל, שיהיה אנוכי הוויה אלוקיך. ששם הוויה יהיה אלוקיך ויעיר בך באופן פנימי, למה זה בא? מצד אנוכי של מעלה מהוויה. זה, וסיימנו את ג' שמכיוון שהשיתוף שמו של הקדוש ברוך הוא במלאך, מה הוא פועל על המלאך? הוא פועל על המלאך את הביטול אצל יהודי, מכיוון שזו דרגה יותר עמוקה, את הביטול אצל יהודי, הוא בעצם יותר גדול מביטול המלאכים מצד היכולת שלו, כי המובן יש לו התמודדות אחרת ועבודה, אבל יהודי בעבודה שלו יכול להגיע לביטול הרבה יותר עמוק. וזה סיימנו עוד ג'. עכשיו אנחנו נראה בעוד ד' נקודה מעניינת. קודם כל בעוד ד' מה שאנחנו נלמד זה להבין איפה בדיוק שם הוויה נמצא אצל כל יהודי. אז נראה בשני שלבים. נראה שם הוויה שנמצא מצד הנשמה של כל אחד. איפה שם הוויה נמצא בנשמה. אחר כך נראה דבר נוסף. שם הוויה נמצא גם בגוף. וזה שתי, ונלמד גם שזה רמה אחרת. שם הוויה שבא מצד הגוף הוא הרבה יותר עמוק מאשר שם הוויה שבא מצד הנשמה ורק הגוף לא מפריע. וזה נראה כאן בעוד הלאה. בעניין שם הוויה שבכל אחד מישראל, זה שמענו שאצל כל יהודי הקדוש ברוך הוא משתף את עצמו, ובמתן תורה זה הוויה אלוקיך. מבאר במאמר, אז הרבי מהר"ש מסביר, במאמר שלו, איפה רואים בנשמה את שם הוויה. איפה שם הוויה נמצא בנשמה, באופן כזה שהגוף לא מפריע לבטא את השם הוויה של הנשמה. איפה רואים את זה בנשמה? אז מסביר במאמר ככה, שהיוד השם הוויה שבישראל, איפה נמצא היוד בנשמה אצל כל יהודי? היוד מתבטא היא החוכמה של הנפש. כוח החוכמה שיש בנפש היהודי, כוח החוכמה זה ביטוי של היוד. היוד זה נקודה, חוכמה זה נקודה. מי שמבואר בהרבה מקומות שחוכמה זה נקודה, חוכמה זה ראייה. לא מעריך כאן להסביר את ההקשר בין היוד לחוכמה, זה נושא שמדובר בהרבה מקומות. את העניין הזה שהיוד זה שחוכמה של שם, היוד של שם הוויה זה חוכמה של הנפש. מה זה ה-A של שם הוויה? איפה זה נמצא בנפש? אז כמו הסדר, היוד זה חוכמה, זה A זה בינה. ובבינה פה הוא יסביר קצת יותר מה זה בינה. בינה זה ההבנה של האדם. אז הוא קצת ייתן, מה שנקרא קצת בשר, להסביר במה האדם היהודי מתבונן, יש לו יכולת להגיע על ידי ההבנה שלו לרמות אלוקיות, שרק יהודי יכול להגיע לזה, שמי שאין לו את השם הוויה בנשמה שלו לא יוכל להגיע לתובנה הזו, לבינה שמהירה בנשמה של יהודי. מה זה הבינה? זה אומר כך. וה-A זה שם הוויה. מה זה ה-A של שם הוויה שנמצא בנפש של כל אחד? הוא הבינה שבנפש. עכשיו הוא יסביר מה המיוחד בבינה שבנפש. מה הוא מבין? תביא את הלשון שחזל אומרים בגמרא, לשון ידוע, שמשתמשים את זה הרבה פעמים, איך בא לידי ביטוי אדם נבון, הבינה שלו, איפה אפשר להמחיש במה מתבטא הבינה שלו, יש ביטוי שכתוב בגמרא שהוא להבין דבר מתוך דבר. אתה אומר לו דבר אחד, ואתה לא צריך להרחיב, הוא כבר יבין דבר מתוך דבר, במובן הפשוט שהוא מבין מהלכים לבד, הוא יודע לחשב, יודע להגיע לתוצאות, בגלל שיש לו בינה. זה הפשט הפשוט של המושג בינה. אנחנו מדברים אבל בינה של יהודי, בינה של נשמה, כי סתם להבין תוך דבר, יכול להיות להבדיל גם אצל גוי, אתה אומר לו משהו אחד, הוא כבר מבין. אחד ועוד אחד, שתיים, זה כל אחד, לפי הרמה שלו, מבין את ההתפתחות של דברים, או מה זה אומר לך וכן הלאה. כשפעם אנחנו רוצים להדגיש שם הוויה של נשמה של יהודי, אז הוא מסביר שהמושג להבין דבר מתוך דבר, מבטא נקודה מאוד מעניינת, מאוד עמוקה. נגיד בעל פה אולי כמה מילים, אז נקרא זה איך זה נכנס במילים בפנים. הוא אומר שכשאתה מסתכל על הבריאה ואתה מתבונן, זה גם גוי יכול להבין. שהעולם לא יכול להתקיים מעצמו, חייב שיש כוח אלוקי שמחיה אותו. כמו שאדם מבין שהגוף חי, לא בגלל שבשר זז והולך, אלא יש נפש שנמצאת בתוך הגוף. זה שיש חיות אלוקית בכל דברה ונברה ומחיה אותו, זה ההבנה הבסיסית הראשונית ש... כל אחד יכול להבין את זה. אבל יש כאן, הבינה זה משהו הרבה יותר מתפתח. זה שאתה יכול להבין דבר מתוך דבר. לחיות האלוקית שמתלבשת בתוך הנברא הוא קורא תוך דבר. אנחנו קוראים לזה תוך דבר, כי זה, דבר פה זה הנברא, ובתוך הנברא, מה יש בתוך דבר, מה יש בתוך הנברא, יש חיות אלוקית, שזה נקרא בשפה המוכרת, ממלא כל עלמי. יש בתוך כל דבר את החיות האלוקית שמחיה אותו, זה התוך שלה. יהודי אבל יכול להתבונן ולהגיע להבנה שהחיות הזו שמחיה את הדבר זה רק הערה קטנה. זה רק ממה לכל העלמים וזה רק הערה וצמצום גדול. יש משהו הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר נעלה, הרבה יותר מופשט, שהוא לא מתלבש בתוך הדבר והוא נמצא. איך קוראים לדבר העוצמתי? אז זה נקרא סובב כל העלמים. סובב כל העלמים הוא קורא דבר. אז היהודי, מה גודלו, מה חוכמתו, שיכול להבין דבר,
מתוך
דבר. הוא מתבנן בתוך דבר, ומתוך זה הוא יכול להבין גם שיש דבר, יש משהו הרבה יותר נעלה, הרבה יותר מקיף מאשר מה לכל העלמין. זה יהודי, בבינה שלו, יכול להגיע להכרה הזו, ואז זה מביא אותו לרמת ההתבטלות לאלוקות הרבה יותר, כי הוא מבין שלא רק החפץ הגשמי הוא כלום, אלא אפילו החיות האלוקית שמחיה אותו, זה גם צמצום גדול, יש משהו הרבה יותר נעלה והרבה יותר עמוק. נראה את הלשון, לשון הבאמה, הוא אומר כך. להבין דבר מתוך דבר. זה מסביר. תוך דבר מה זה? הוא הדבר הוויה שמתלבש בתוך הנבראים. זה הפירוש תוך דבר. תוך הנברא יש דבר הוויה שמתלבש ומחיה אותו. כמו שאומרים בתניא, בשער האריכות והאמונה, מביא את זה פה בקיצור, כפירוש הבעל שם טוב על הפסוק, לעולם הוויה דברך ניצב בשמיים, אז מה שמביא האדמו"ר הזקן בתניא, בתחילת שער האריכות והאמונה, אז על מה מתכוון הפסוק שאומר דברך ניצב בשמיים, איזה רמה של חיות אלוקית שנמצאת בשמיים נמצאת פה, זה דבר, זה הממה לכל העולם. אז זה הבנה ראשונית, שאדם מבין שיש תוך דבר. אבל עכשיו הוא יכול להתקדם ולהבין שיש דבר יותר עמוק.
מתוך זה.
מה זה דבר? מה זה הדבר שהוא מבין מתוך דבר? דבר הוא הדיבור עצמו שלמעלה מתלבשות בנבראים. האור האלוקי הזה שמתלבש בנברא זה צמצום גדול. יש את הדיבור עצמו שהוא למעלה מתלבשות בנבראים, והנבראים בכלל לא כלים להכיל אותו, ביותר נעלה. ידי יכול להבין שיש את הדבר שהרבה יותר נעלה מהחיות המצומצמת מתוך דבר. ובכללות, הבחינה יותר עמוקה, יותר נעלית, הוא אור הסובב. אור הסובב זה הרבה יותר נעלה מאור הממלא. וזהו, זה הפירוש שאומרים, מה זה בינה? להבין, משתמשים במילה להבין, להבין זה בינה. להבין דבר מתוך דבר. דהיינו, שעל ידי ההתבוננות. והדבר, הוויה מלובש בתוך הנבראים, שיהודים מתלבש, יהודים מתבונן, בדיבור האלוקי שמחיה את הנבראים המצטמצם להתלבש בתוכם באופן פנימי, שזה נקרא תוך דבר, אז הוא מבין שהוא הערה בלבד, שזה חיות אלוקית שמתלבשת בתוך הנברא, זה רק הערה, וכדי מוכח מזה גופה, איך אני יכול להביא הוכחה בהבנה שזה רק הערה, דבר בהערה עוצמתית שמחיה עולם ומלואו, אבל זה גופה שהוא מלובש בתוך הנבראים, זה שהנברא יכול להכיל אותו בצורה פנימית, אז ברור שזה רק הערה בלבד, כי איך נברא גשמי יכול להכיל אין סוף. אז רק הערה בלבד הוא יכול להכיל. אז מתוך זה שהוא מתבונן בדבר האלוקי הזה, שמתלבש בתוך הנבראים, באים לידיעה, מזה הוא מגיע להכרה יותר עמוקה, שמה? שישנו דבר. מה זה הדבר? שלמעלה מתלבשות בעולם. שזה אור הסובב באופן כללי. שהוא למעלה מתלבשות בתוך הנבראים, שהוא המקום... שממנו נמשך ההערה שבהתלבשות. המקור של אור הממלא זה אור הסובב. זה הבינה מצד הנשמה. זאת אומרת, מצד הנשמה יש יוד, זה חוכמה, מצד הנשמה יש אי, שזה בינה. ההתבוננות להבין דבר מתוך דבר. והוו זה שם הוויה. מה זה הוו של שם הוויה שנמצא בנשמה מצד הנשמה? המידות שבנפש. המידות, אהבת השם, יראת השם. המידות, הרגשות, אהבת ישראל. כל המידות שיש בנפש, נצח וכולי, זה ביטוי של הוו, שש מידות שנמשכים כמו אות וו, שזה הוו של שם הוויה שנמצא בנפש. והי האחרונה זה שם הוויה, איפה בנפש מתבטא ההי, ההי האחרונה, ידוע שהי האחרונה בשם הוויה זה כנגד ספירת המלכות, איפה זה בא לידי ביטוי בנפש, מה זה ההי בנפש? היא עירת התא, קבלת עול שבנפש, זה שיהודי שלו קבלת עול מלכות שמיים, יש לו עירת שמיים בסיסית, בנפש זה ביטוי של שם, של ההי, של שם הוויה, ההי האחרונה שמתלבשת בנפש האדם. זה הכל שם הוויה בנפש. שזה קיים בעם ישראל מאז ומתמיד, עוד לפני מתן תורה. עצם הדבר שיש נשמה, חלק אלוקה ממעל ממש, כי חלק הוויה עמו, יש בנשמה את שם הוויה. מה אמרנו, מה התגלה במתן תורה, מה פעל מתן תורה? שהשם הוויה הזה, היהודי יוכל לפעול, שהגוף לא יפריע לו. הגוף לא יפריע לו לגלות את החוכמה של הנפש, הגוף לא יפריע לו לגלות את הבינה ואת המידות ואת הקבלת עול. הגוף לא יפריע. למה הגוף לא מפריע? כי יש גילוי של אנוכי, וזה פועל שהגוף לא יפריע לגלות הנפש, לגלות שם הוויה של הנפש. עכשיו אנחנו אומרים דבר נוסף, נראה את ההבחנה ביניהם. שיח במאמר, שיח הרבי מרש ומוסיף עוד דבר. שם הוויה מתבטא אצל יהודי לא רק בנפש, אלא שדלת האותיות זה שם הוויה שבכל אחד מישראל, זה שהקדוש ברוך הוא שיתף את שמו עם כל יהודי, כל יהודי מבטא את שם הוויה, זה לא רק שהנפש שלו מבטאת את שם הוויה והגוף לא מפריע, אלא יתרה מכך, הם גם בהגוף שבו, גם הגוף הגשמי של היהודי מבטא את שם הוויה. איך הגוף הגשמי מבטא את שם הוויה? אז הוא מפרט שהראש... הראש הגשמי הוא כציור תמונת היוד. כמו שהראש שנמצא מעל הגוף, זה דומה לנקודה שמעל הכל, זה דומה ליוד, אז הראש של יהודי מבטא את האות יוד. והגוף, מדלג רגע על הסדר של היוד כיוו כעובר לבב, שזה כל אורך הגוף, מהראש נמשך גוף עליהם, הגוף זה דומה בגשמיות לציור לתמונת וב. עכשיו חסר לנו פה פעמיים אי. זאת אומרת, והי אצבעות שביד, והי אצבעות שברגל, חמש אצבעות ביד וחמש אצבעות ברגל, הם בית אין. יש, אז אם כך, י' זה ראש, ו' זה הגוף, A זה חמש אצבעות ביד, ועוד A זה חמש אצבעות ברגל. עוד מעט אנחנו נראה, אנחנו יודעים שיש עשר אצבעות, כן? לפי ההסבר הזה היה אמור להיות רק חמש אצבעות ביד, וחמש אצבעות ברגל, זהו. או יד שנייה, חלילה בלי אצבעות, כי יש רק חמש. זאת אומרת, אנחנו נראה מה העניין שיש עוד חמש אצבעות, מה זה מבטא, זה אמור לבטא.
זה לא ספר.
זה לא ספר, לא, זה שם הוויה. שם הוויה בא לידי ביטוי גם בפרט הזה. במה זה בא לידי ביטוי? זה מסביר. מוסיף במאמר, מוסיף הרי במערש עוד שורה. והשורה הזו, כפי שנראה עוד מעט, היא לא סתם להשלים לנו את התמונה ולהסביר לנו משהו באנטומיה של הגוף, אלא השורה הזו בא להסביר משהו מאוד מאוד עמוק בכל הרעיון. הוא מוסיף במאמר, יש לומר, הטעם שישנם עשר אצבעות בידיים ועשר אצבעות ברגליים. היד זה ההיא הראשונה של שם הוויה. והרגל זה ההיא השנייה של שם הוויה. למה בפועל יש עשר אצבעות בידיים, שני הידיים, ועשר אצבעות בשני הרגליים? זה חלק משם הוויה. למה? הוא כי בשם הוויה במילוי האין. כי אם מסתכלים על שם הוויה ועל האותיות ה' של שם הוויה, והאות ה' אתה מסתכל עליו לא רק כפי שהוא כותבים אותו ה', אלא אתה מסתכל איך כותבים אותו עם המילוי שלו, אז זאת ה' עם המילוי שלו, אז יש הרי כידוע כמה אופנים איך לעשות מילוי ל-ה'. אפשר לעשות מילוי של י', אפשר לעשות מילוי של א', אפשר לעשות מילוי של ה'. אז אחד מאופני המילוי של ה' זה עוד ה'. אז אם מסתכלים על ה' במילוי שלו, אז בכל ה' ישנם שני ה'. אז בעצם, היא מתבטא בנפש האדם, בגוף האדם, מתבטא השם הוויה באופן כזה שרואים גם את המילוי של ההי, גם ההי הראשונה וגם ההי השנייה, רואים את המילוי של. זה הוסיף הרי במעלה שורה כזו. ואז נראה שהשורה הזו היא שורה מאוד מאוד עמוקה, מאוד משמעותית. לפני שנמשיך הלאה, מה בעצם יוצא שמסתכלים על גוף של יהודי, למרות שהגוף של הגוי נראה אותו דבר, זה רק מצד שיהיה תחייה חופשית, אז הקדוש ברוך הוא עשה שהגוף שלהם יראה כמו הגוף של היהודי. אבל באמת, הגוף של היהודי, מה מבטא במבט שלו? אתה רואה יהודי, מה אתה אמור לראות? הנה, שם הוויה הולך כאן. יש כאן יוד כיוו אף כה הולך כאן. אני מזכיר את הרבי הרייץ, מספר שהוא היה ילד בחיידר, המלמד לימד אותם א' ב'. אז הוא רצה להמחיש להם כל דבר, כל אות שיוחקק להם בראש, מקטנות, כל אות, איך זה נראה. אז היום יש לך המחשה, אתה מצייר את האלף, יש לך כל מיני דרכים וכן הלאה. אז המלמד בחיידר, הבריית היה ילד, מדובר על לפני 150 שנה כמעט, כן? אז המלמד אמר להם, שאתם יודעים למה דומה האות אלף? האות אלף דומה לשואב מים. פעם היה דבר נפוץ שבעיר יש, היה ברזים עם מים בברזים, היה שואב מים. שם מים היה הולך עם קרש, עם שני דליים, והיה מוכר מים, מעביר מים. אז הוא אמר להם שהאלף, הוא מזכיר לנו שואב מים, שיש לנו את הקו באמצע זה כמו הקרש, יש לנו את השני, כמו שני הדליים, שזה ככה. אז הרב היה צמוסיף, הוא אומר שמאז נחקק להם כל כך העניין הזה, שכשהם היו רואים שואב מים ברחוב, הם היו אומרים, הנה האלף הולך. לא שראו א', אמרו, הנה, זה דומה לשב מים. הוא שב מים, אז א' הולך. זאת אומרת, על דרך זה גם פה, שאנחנו מסבירים שהגוף הגשמי של יהודי מבטא בציור הגשמי שלו שם הוויה, זה צריך להיות באופן כזה, שכשרואים יהודי הולך, רואים שם הוויה הולך. רואים שם הוויה במילוי שלו. מה זה התוספת הזו? טוב, יש לומר, שעל ידי ההוספה, יש במאמר הוא מוסיף את הנקודה הזו, שהמספר 10 אצבעות הוא כנגד ה' במילואו. זה שהוא מסביר לנו למה יש 10 אצבעות ביד, בידיים, בעשר אצבעות ברגליים. זה כדי להמחיש שמתבטא כאן בגוף ההי עם המילוי שלו. בשורה הזו מתווסף ביור בכללות העניין לציור שם הוויה שבגוף. זה שאנחנו אומרים שהגוף מבטא את שם הוויה, יש כאן עומק מעניין בעוצמה של העניין של שם הוויה שמתבטא בגוף, בכך שאנחנו אומרים את העניין הזה של המילוי. למה? אז נעשה עוד פעם סיכום מה קורה פה, שנבין את עומק העניין. אמרנו לפני כן ששם הוויה מתבטא בנשמה. ומה מתן תורה פעל? ששם הוויה יהיה באופן כזה שהגוף לא יפריע. זה לא שהוא פעל ששם הוויה יראו אותו בגוף. שלב א' דיברנו, שהגוף לא יפריע. שאלנו איך זה באמת יכול להיות, שהגוף לא יפריע, איך נוצר החידוש הזה, אז מה הסברנו, איך החידוש הזה נוצר? כי במתן תורה, המילה הראשונה הייתה אנוכי, ואנוכי זה אור אינסוף שלמעלה מהוויה, וכשיש גילוי כזה של אנוכי, אז הוא הזכיר בסוף עוד ג' שכל הגבוה ביותר יורד למטה ביותר, אז כשיש גילוי כזה של אנוכי, העוצמה שלו היא כל כך גדולה, שכאילו דוחף את שם הוויה למטה, שהגוף, למרות שהוא אמור להפריע, כי הוא גוף, הוא לא אמור לבטא את שם הוויה, אז הוא נדחף באופן כזה שהגוף לא יפריע. זה היה החידוש של המתן תורה, שהגוף לא יפריע לבטא את הנשמה. פה הוא אומר משהו הרבה יותר עמוק. פה הוא אומר לא שהגוף לא יפריע לבטא את השם הוויה של הנשמה, לפה אנחנו אומרים שהגוף מעצמו אומר אני הוויה. לא שאני לא מפריע לגלות את שם הוויה של הנשמה. הגוף מצד עצמו צועק, בי רואים את שם הוויה.
משהו המילוי.
מה זה קשור למילוי? זה בדיוק עכשיו אומר, הנקודה של המילוי מסביר כאן דבר מאוד מעניין. למה? אני מדבר בעל פה כמה מילים, מה נקרא את זה בפנים. מה זה בכלל נקרא מילוי? כל אות יש לה מילוי. אבל כשאנחנו מדברים, או אפילו כותבים, אנחנו לא כותבים ממילוי. אם היית רוצה לכתוב, נניח, את המילה אש, שהמילה אש, אתה כותב שתי אותיות, א' ש'. אבל אם היינו נניח, כתבים, האם צריכים לכתוב כל אות עם המילוי שלה, אז המילה אש זה לא היה שתי אותיות. המילה אש היה ארוך מאוד. היינו צריכים לכתוב א', וא' עצמו הוא לא רק א' למד פ', זה המילוי של האות הראשונה. זה הלמד, אתה רוצה לכתוב א', הלמד יש לו את המילוי שלו, והפ' יש לו את המילוי שלו. זה לא מסתיים, זה ארוך. והשין, בקיצור, לא היינו יכולים בכלל לתפוס שום דבר, זה כי המילוי של כל... מה קורה? כשאתה כותב או מדבר, אתה לא יכול לבטא את המילוי. אתה לא היית יכול לדבר בכלל שום מילה, אם היית צריך להגיד את המילוי שלו. למה? כי המילוי של האות זה העומק שלו, זה הפנימיות שלו, שלא ניתן לגילוי. אז בגשמיות, מה פרוש לא ניתן? לא ניתן... תנסה לדבר עם מילוי, אז אתה תדבר לעצמך, גם כן לא תצליח. המילוי הוא עומק של... הוא לא יכול לרדת לאותיות, הוא לא יכול לרדת לעולם. זה משהו מאוד מאוד עמוק. לכן מה שמתגלה בעולם זה האות בלי המילוי שלה. המילוי נשאר נעלם. כמו שהוא אומר כאן דוגמה, שאדם למשל יש לו תוכנית, הוא עושה משהו, יש לו איזה תוכנית, למה הוא עושה את זה? יש לו איזה תוכנית סמויה. התוכנית הסמויה היא לא מתגלה, אנשים רק רואים מה הוא עושה. אתה רואה בדיוק מה... יכול להיות שבבוא היום... ויגלה את העומק ותתגלה למה הוא עשה את זה, אבל לאו דווקא שאתה רואה את הזוכנית. פה מה קרה בגוף הגשמי? הקדוש ברוך הוא אמר שבגוף הגשמי של יהודי יבוא לידי ביטוי שם הוויה באופן כזה שאפילו את המילוי שלו גם יראו. של ה-A לכל הפחות, כן? אפילו את המילוי של ה-A גם יראו. לא רק יראו A, יראו A עם המילוי. זה חידוש עצום. אפילו שאתה רואה את המילוי שלו, אתה... יראה את העומק של השם הוויה בצורה, כאן שם הוויה מתגלה בעומק שלו, אז המילוי שלו מתגלה. זה מסביר לנו, כפי שנראה עוד מעט נקרא את זה בפנים, זה מסביר לנו איך יכול להיות שהגוף ייצק שם הוויה. מילא הסברת לי קודם שהגוף לא מפריע לגבות את שם הוויה. הוא פשוט לא מפריע. ואנו, ברגע שיש גילוי גבוה יותר, מתגלה אנוכי, אז הגוף לא מפריע. בסדר, הבנתי שהגוף לא מפריע. פה אבל אני אומר, מה שאומר יותר מזה, לא שהגוף לא מפריע. הגוף בעצמו צועק, אני הוויה. זה אומר שצריך להתגלות כאן, העומק האמיתי של שם הוויה, שהוא כזה עמוק מצד האמת שלו, אין הבדל בין גוף לגשמי, רוחני, בכל מקום הוא מגיע. זה השורה הזו שהתווסף במאמר, שיש בגוף את המילוי, זה מסביר לנו שנבין שכשאומרים שם הוויה בגוף, זה הרבה יותר עמוק ממה שאומרים שהשם הוויה של הנפש מתבטא בגוף. הגוף לא מפריע. זה ה... עכשיו נראה את הלשון בפנים, אומר ככה. יש לומר, דל ידי ההוספה שהמספר 10 אצבעות, הוא כנגד A במילואו, זה שהוא מוסיף במאמר את השורה הזאת, שיש לנו 10 אצבעות, זה אומר שיש לנו גם את המילוי של A, מתווסף ביור בכללות העניין דציור של מוויה שבגוף. השורה הזו מוסיפה לנו הבנה עמוקה, מה זה אומר ששמוויה נמצא בגוף, כי אנחנו יכולים לקרוא את זה בצורה ציורית, אפילו לילד קטן, נגיד לי, אתה רואה A ו-A וגוף, בסדר. הוא לא מבין את ההתפעלות של הגדלות כאן. כדי שתבין את עומק העניין, אז הוא מוסיף שורה, תבין, גם המילואים נמצא פה. מה זה אומר? תהנה ידוע בעניין המילואים. ידוע כל המושג הזה שיש לכל אות את המילואים שלו. מה זה המילואים שיש באותיות? שהטעם על זה שהמילוי של האות הוא בעלם. מה הסיבה שהמילוי לא מתגלה? לא בכתיבה ולא בדיבור, הוא מתגלה. הוא בעלם. מה שאתה רואה רק את האות בלי המילוי שלו. כמו למשל, באות א', קח רק את האות א' עצמה, שהא' עצמו הוא בגילוי. אתה רוצה לדבר, להסביר לילד א', הנה זה א', אז מה, אתה, מה הוא רואה כאן בא'? רק את האות הראשונה. אבל בלמד פי, שם המילוי שלו, כלולים בו באלף. אז אתה עושה ציור של א', ובתוך זה נמצא לף, למד ופי, אבל הוא לא נכתב. וילד לומד, הנה זה א', איך אתה אומר א', אתה אומר שלוש אותיות כשאתה רואה רק אות אחת? אבל לא, האות האחת הזו כלולה, עלול בה גם למד ופי, רק לא רואים את זה בגילוי, המילוי נמצא באלם, למה באלם? ולפי שהמילוי הוא הפנימיות והעצמיות שלו שלמעלה מגילוי. הפנימיות של כל האות, המילוי של כל האות זה הפנימיות שלו, זה עצם האות, עצם האות כולל בתוכו, את המילוי ואת המילוי, את העצם שלו אי אפשר לראות, אי אפשר, אתה יכול לגלות רק את, את החלק החיצוני שלו. בדוגמת אדם שמדבר איזה עניין, ויש לו בזה כוונה. אדם מדבר משהו. יש לו תוכניות סמויות מאחורי ההרצאה שהוא אומר, שהכוונה היא בעלם, אף אחד לא יודע מה הכוונות שלו. שומעים מה הוא אומר? מה הכוונות שלו זה אתה לא יודע. למה אתה לא יודע? כי הכוונות הן בתוך המוח שלו. הוא לא, אם הוא לא יגלה אותם, אז אף אחד לא יודע מה הוא חושב. אותו דבר, המילוי של האות זה הפנימיות של האות, היא לא מתגלה. עכשיו נחזור לענייננו. מה אמרנו? שמה קורה בגוף האדם? מה פירוש שם? איזה חלק של שם הוויה נמצא בגוף אמרנו? לא רק שם הוויה כפי שהוא, יוד כי ואף כי נמצא בגוף. ההי בגוף נמצא עצם. עם המילוי שלו. מה זה אומר? שהפנימיות והעצמיות של ההי... מתבטא בגוף. מזה מובן, זה שבציור זה שם הוויה שבהגוף דווקא. יש גם מילוי ההין זה שם הוויה. כי קודם שדיברנו על הנפש, אמרנו שיוד זה חוכמה ואיזה בינה, לא דיברנו איפה המילוי של ההין נמצא. אמרנו איזה בינה. אמרנו, לא דיברנו על המילואים בכלל.
גם ככה זה בעלם.
זה בעלם. אבל כשמדובר בגוף, פתאום בגוף אנחנו אומרים, תשמע, בגוף זה נמצא ברמה אחרת. בגוף נמצא גם ה... גם המילוי שלה, כן? מה זה, מה קורה פה? ולפי שבהגוף דווקא מתגלה גם הפנימיות והעצמיות של שם הוויה. בגוף מתגלה העניין של שם הוויה הרבה יותר ממה שמתגלה בנפש. למה? למה צריך שבגוף יהיה גילוי יותר עוצמתי מהנפש? הרי פלא גדול אומר כזה דבר שבגוף יש יותר. אז הוא מסביר כי להגיד כזה דבר שהגוף יצעק הוויה... נחידוש יותר גדול מלהגיד שהגוף לא יפריע לנפש לגלות את שם הוויה. Mm-hmm. זה על דרך, הוא לא מביא כאן, אבל על דרך, למשל, אנחנו מכירים את המושג התקפיה והתהפכה. אז התקפיה זה אומר, הבהמה נשארת בהמה, נפש ומית נשארת בהמית, אבל היא נאלצת לשתוק ולא לא להפריע לך לעשות מה שצריך. התהפכה זה אומר שהנפש הבהמית בעצמה צועקת לקוד, זה חידוש הרבה יותר גדול, זה משהו הרבה יותר עוצמתי.
זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא גוף, שכבר בנוי לפנימיות וחיצוניות גם. שהנשמה רק תהיה פנימה והגוף יגלה גם...
זה האופן החיצוני. שהנשמה תהיה פנימה והגוף לא יפריע.
אבל הוא כבר מיועד לגלות...
יותר מזה, הגוף עצמו, גם מצד עצמו, בלי קשר למה שהנשמה מיועד. הגוף מצד עצמו צועק את העניין של הוויה גם כן.
אז הוא מאיר את הפנימיות.
הוא מאיר את הפנימיות בלי, לא בגלל ש... לא בגלל שהנשמה מאירה בו, אלא גם אצל יהודי, גם הגוף שלו מבטא דבר, מבטא את שם הוויה. הוא הגוף הגשמי פשוט. לכן כתוב שגוף יהודי הוא גוף קדוש, אורנו בחרת זה בגופו, הגוף של יהודי זה גוף קדוש מאוד. למה צריך שבאמת בגוף יתגלה הפנימיות המילוי? זה אומר ככה. בכדי להיות המשכת שם הוויה בגוף הגשמי, כדי ששם הוויה יתבטא גם בגוף הגשמי, הוא דווקא על ידי הפנימיות והעצמיות לשם הוויה. זה חייב לבוא באופן כזה שהפנימיות, העצמיות של שם הוויה, באה פה לידי ביטוי. אחרת, איך הגוף יכול ליצוק הוויה? מה לגוף ולהוויה? גוף זה גשמי, זה חומרי, שם הוויה זה אלוקות. אבל כשמתגלה הפנימיות והעצמיות של שם הוויה, אז אין לו את הגדרים והתנאים והמוגבלות כאילו להיות רק באופן רוחני. על דרך המבואר לרק, קודם דיברנו שהאנוכי מתגלה. מה האנוכי פועל? אמרנו שזה יתגלה גם בגוף. פה אנחנו אומרים יותר מזה, לא רק שזה יתגלה בגוף, אלא שהגוף עצמו יהיה
יותר גבוה מהאנוכי.
זה יותר גבוה מהאנוכי, כן? אבל דרך. על דרך מה אמרנו קודם? על דרך המבוא לאל סעיף ג', מה דיברנו קודם בסעיף ג', שמה, הרי בסעיף ג' הוא שאל, שאחר גם לפני מתן תורה היה נשמה עם העלת הנשמה של שם הוויה. אמרנו, מה התגלה במתן תורה? אנוכי, הוויה לוקח. מתן תורה פעל שהגוף לא יפריע בלי מתן תורה, ברגע שהנשמה רואית לגוף, אז הגוף לא נותן לנשמה להתבטא. בא הקדוש ברוך הוא מתן תורה, ונתן גילוי של אנוכי, ומה הוא פעל? מהיום, הגוף לא יפריע לנשמה להתבטא, הוא יוכל להתבונן בגדלות השם, הוא יוכל להגיע לאהבת השם, יוכל להיות לו קבלת המלכות שמיים, הגוף לא יפריע לו, זה כוח שמתן תורה נתן. אבל דרך המבוא לאל סעיף ג' שבכדי ששם הוויה שבנשמה, יהיה בגילוי גם בהתלבשותה בגוף, אז איך זה נפעל? שהגוף לא יפריע, מה אמרנו קודם? על ידי ההמשכה האנוכי שלמעלה מהוויה, כזה מה שאמרנו קודם, מתגלה האנוכי, אנוכי זה עצמות אור אינסוף, אז ברגע שמתגלה גילוי גדול כזה, אז כל הגבוה ביותר יורד למטה ביותר, אז מה זה פועל? שזה מאיר עד למטה מטה. אבל פה אנחנו אומרים משהו הרבה אחר, פה אנחנו אומרים שמתגלה הפנימיות של שם הוויה בעצמו. מה ההבדל? והחילוק שבין שני העניינים הוא. מה ההבדל למה שדיברנו בסעיף ג' שמתגלה אנוכי, וזה פועל שהגוף לא יפריע? למה שאנחנו אומרים פה בסעיף ד' שמתגלה הפנימיות של שם הוויה בעצמו, מה ההבדל ביניהם? שהחידוש בהגילוי של שם הוויה שהבן נשמה, גם בהתלבשותה בגוף, מה שדיברנו קודם, שהנשמה מהירה באופן שהגוף לא יפריע, מה החידוש כאן? החידוש הוא, לא כזה, החידוש הוא רק טכני, שככה שם הוויה צריך להירה רק בנשמה, והנשמה מגיע לגוף, הגוף אמור להיות מחסום, אז מה פועל הגילוי של אנוכי? שירד המחסום, שזה יאיר בעוד שטח, שלא יאיר רק בחלק הרוחני של האדם, הנשמה, שזה יאיר, גם בגשמי, אוקיי, זה עיר בעוד שטח. אז בלשון המאמר זה נקרא, הוא רק בנוגע להמקום. היינו המקום, השטח גדל. מה זה המקום? מה הכוונה המקום? בגוף הגשמי, ששם נמשך הגילוי, שלפני זה, בלי מתן תורה, הגילוי היה רק בנשמה. מה מתן תורה פעל? שזה יתרחב, שגם הגוף ירגיש את זה. לא יפריע לזה. על די שנמשך בהוויה מבחינת אנוכי, שמה זה אנוכי? שלמעלה מהוויה, נמשך הגילוי שלו למטה. זה החידוש בעוד ג'. פה אנחנו אומרים משהו הרבה אחר. והחידוש שבעציות, זה שם הוויה בגוף, מה שאנחנו פה בעוד ד' הוספנו, שבגוף הקשמי רואים גם כן ציור שם הוויה. מה רצינו להוסיף פה? לא רק שהגוף לא מפריע לגלות את הנשמה, אלא החידוש פה הוא בשם הוויה עצמו. זה לא רק שהיה כאן גילוי גדול של אנוכי, והוא דחף אותו כלפי מטה גם לגוף. שם הוויה התגלה באופן אחר. זאת אומרת, הגילוי של שם הוויה בגוף הרבה יותר עוצמתי מהגילוי של שם הוויה בנשמה. במה זה בא לידי ביטוי? שם הוויה, שם עצמו, מה זה שם הוויה? שם הוויה של למעלה מעולם. וגוף, גוף הוא גשמי, זה עולם. שני הפכים. שני הפכים. אז קודם אמרנו איך השני הפכים מתחברים, כי יש גילוי גדול של אנוכי, אז... זה גורם שגם למטה זה יאיר, אבל זה לא שזה גורם שהמטה יהפוך להיות הוויה. זה גורם רק שהמטה ישתוק, בסדר, אני לא מפריע לך. אבל לכן, בכדי ששם הוויה יצטייר כביכול בציוד הגוף גשמי, פה מתחדש משהו שהגוף הגשמי זה לא שכאן אתה רואה איזה נפש והתבוננות ורגשות, פשוט אתה רואה גוף גשמי, אתה רואה במוחש, יוט, קי ואף קי. זה שהגוף הגשמי יצא קוויה במבנה שלו, בציור הגשמי שלו, אין זה על ידי המשכת עניין של למעלה ממנו. זה לא שבאתי פה ופשוט גיליתי פה אור גדול שיעיר גם למטה. פה אני עושה משהו אחר, פה אני מגלה בו עצמו, הוא עצמו צועק את זה. כי הפעולה שנעשית באיזה דבר עלי כוח עליון, אם בא פה כוח עליון שדוחף כלבים למטה, היא רק שיומשך למטה יותר. הכוח העליון רק פועל, שזה לא יישאר אי שם בעולמות עליונים, נראית גם למטה וכיוצא בזה. אבל לא שינוי בדבר עצמו. יש את הלשון שמדויק של אברהם אבינו, שכתוב עליו, יקרא שם שם השם כל עולם, אומרים, זה בגמרא, אל תקרא ויקרא, אלא ויקרי. מה זה ויקרי? זה לא שאברהם אבינו עמד והוא קרא שם הוויה בעולם, שהעולם שומע את אברהם אבינו. אלא ויקרי, כמו שהרבי מדגיש, שהכוונה היא שהוא גרם שהעולם עצמו יצעק הוויה. שהעולם עצמו יגיד הוויה. זה משהו הרבה יותר מעשו שאני צועק והוא שומע ואומר, מענן בראש ומסכים. הוא בעצמו הפך להיות כזה. זה חידוש הרבה יותר גדול, זה מה שקורה פה, שהגוף בעצמו מבטא את זה.
מה, אז אברהם לא התבונן בזה?
אצל אברהם
אבינו. למה יש לי חמש?
ודאי שאברהם אבינו.
זה לא צעק לו?
אצל אברהם אבינו ודאי, כאן ויקרי זה שהוא גרם שהעולם יצעק אפילו. לא רק הוא, העולם גם כן יצעק. אמרנו, זה לא היה מתן תורה בזמן אברהם אבינו, אברהם אבינו בנבואה, הבין את העניין הזה, אבל היום זה באופן כזה שזה נמוחש ממש לכל אחד. בכדי ששם הוויה יצטייר כביכול בציוד הגוף גשמי, כדי שזה יגיע לרמה כזו שגוף גשמי, כפשוטו בציור הגשמי שלו, יצייר בגופניות שלו את השם הוויה, הוא על ידי המשכת וגילוי הפנימיות והעצמיות לשם הוויה עצמו, שזה נקרא המילוי לשם הוויה. זה מה שהוא מוסיף במאמר, תדע לך, עשר אצבעות זה המילוי. לא סתם מוסיף לנו ככה ליופי העניין, תשמע שקרים את המילוי. השורה הזו מסבירה לנו איך בכלל יכול להיות שהגוף יצעק את זה, כי בגוף מתגלה הפנימיות, העצמיות של שם הוויה. וכשהפנימיות של שם הוויה מתבטא, אז הגוף גם כן לא מהווה משהו שונה. שגם הוויה עצמו בפנימיותו אינו מוגדר בגדר הרוחני. הוא ביכולת להיות גם מציאות גוף גשמי. מצד שם הוויה אין לו שום בעיה. אז זאת אומרת שמצד החלק הראשון שדיברנו בסעיף ג' אז הוויה נשאר רוחני, רק הנוחי שלמעלה כאילו גרם שהמטה לא יפריע לגלות את הגילוי של הוויה, אבל הוויה נשאר בציור הרוחני שלו. בגלל שבא כוח עליון יותר, אז התחתון מוכן לקבל אותו. בעוד דלת אנחנו מוסיפים, הוויה לא נשאר בציור שלו, התגלה הפנימיות שלו. ברגע שהתגלה הפנימיות שלו, לא צריך סיוע ממישהו עליון. הוא בעצמו נמצא בכל מקום, כי כל מקום מבטא את המהות שלו בצורה הכי עמוקה שיכולה להיות. זה משהו מאוד מעניין, איך הרב מלמד אותנו, שלומדים שורה במאמר, אז כל שורה צריך לדעת, להתבונן איזה עומק יש בשורה הזו. איזה תוספת עמוקה מתווסף.
שחפש שפה הרבה מדבר.
כן, עכשיו צריך את המאמרים של היום ללמוד גם ככה. כל שורה פה זה לא רק שורה, זה נכיל עד אינסוף. כל מילה בתורה ככה, התורה היא אינסוף.
בתניה יש פרק על האותיות, יש מחשבה שבאותיות.
נכון, יש כמה אותיות מכילים כבר.
יש. נכון.
בגרת הקודש יש שם.
תלוי.
נתקדם אותי. ממשיך במאמר. בעצם עם זה התחלנו את המאמר להסביר את המילה לאמור. עכשיו אנחנו נבין, נתחיל לחבר כאן את העניינים במאמר. שהבנו שיש במילה לאמור כמה משמעויות למילה לאמור. כן?
מה בעצם?
זאת אומרת ככה, ממשיך במאמר. את הפירוש והידבר לאמור, שאלנו שאלה בתחילת המאמר, הייתה שאלה למה כתוב לאמור בעשרת הדיברות. הרי אין למי להגיד, מה זה לאמור. אז מסביר, מה זה הלאמור שהתחדש, שכתוב בעשרת הדיברות וידבר, את כל הדברים האלה לאמור. שבמתן תורה, אמרנו כמה דברים. דבר אחד אמרנו, שבמתן תורה ניתן הכוח לכל אחד ואחד מישראל, שכשיקרא בתורה, יהיה הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו. אמרנו, נקודה ראשונה, שכשיהודי לומד תורה, הקדוש ברוך הוא אומר אחריו, שונה, קורא ושונה כנגדו. אבל דרך זה הוא במצוות. זה רק בתורה, כשיהודי לומד תורה, אז הקדוש ברוך הוא לומד תורה אחריו, וגם כשיהודי מקיים מצווה. על ידי שאיש ישראל עושה מצווה, הוא גורם וממשיך שהקדוש ברוך הוא יעשה אותה. הקדוש ברוך הוא הרי מקיים את המצוות שאנחנו מקיימים. ידוע לשון, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. אז מי גורם שהקדוש ברוך הוא עושה את המצוות? זה שישראל עושים את המצוות, על ידי זה גורמים שהקדוש ברוך הוא עושה את המצוות. זה מופיע במאמר הידוע, היית במדרש תהילים את הלשון הזה. יהודי מקיים מצווה, הוא גורם שהקדוש ברוך הוא יקיים את המצווה. יהודי לומד תורה, הוא גורם שהקדוש ברוך הוא ילמד תורה. והכוח שיש בכל אחד מישראל, שעל ידי לימוד התורה שם, יהיה הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו. פתאום יש לידי כוח, אתה לומד תורה, בגלל שאנחנו עכשיו לומדים פה כמה שורות, אומרים שהקדוש ברוך הוא יגיד אחרינו את השורות האלה. אתה צריך להיות יהודי מאוד מכובד, שהוא אומר, אז לרוץ אחריו, מה הוא אומר? הוא אומר, נגיד אחריו, מה הוא אומר? או שעל ידי קיום המצוות שלו, יהיה הקדוש ברוך הוא מקיים את המצוות, יהודי מקיים, יהודי מניח תפילין, הוא פועל בכל סדר ההשתלשלות, משמעות הרוחנית של תפילין, כביכול הקדוש ברוך הוא מניח תפילין אחריך. פועל, לא הרצועות השחורות הגדולות, אלא המשמעות התוכנית של העניין, כמו שמובא ספציפית על תפילין, המאמר שהזכרנו איתם במדר שלילים, ככה על כל מצווה ומצווה. איך, מה החשיבות של היהודי, שבגלל שהוא לומד תורה, הקדוש ברוך הוא לומד, בגלל שהוא מקיים מצוות, הקדוש ברוך הוא מקיים, ועל ידי הדיבור אנוכי הבא אלוקיך לשון יחיד. זה קשור, אמרנו שבמתן תורה זה התחדש. כיוון שבמתן תורה, הקדוש ברוך הוא דיבר לכל אחד, וחיבר את עצמו לכל אחד, וכל אחד באופן אישי קיבל את היחס האישי הזה, כבר דיברנו קודם גם מצד הנשמה, גם מצד הגוף, אז יהודי הוא מאוד מאוד חשוב, הקדוש ברוך הוא במתן תורה גילה את החשיבות שלך, גילה שהוא מתגלה אליך, וגם אתה הרגשת את זה, גם מצד הנפש הרגשת את זה, גם מצד הגוף הרגשת את זה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליך, הוא מדבר איתך, אנוכי הווה אלוקיך לשון יחיד, כמו הוא אמר, במילא, כיוון שלכל אחד יש את המתן תורה התגלה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לכל אחד באופן פרטי ואישי, זה נתן ליהודי את החשיבות הזו, את העוצמה הזו, את הכוח הזה, שכל מילה שהוא אומר פועל בעניינים, פועל שהקדוש ברוך הוא אומר אותו דבר. זאת אומרת, כדי להגיע במאמר, בסדר הדברים, המאמר צריך למראה, זה לא כמו פה, שהוא מתחיל עם הפירוש בלמור. קודם כל הוא מסביר שהקדוש ברוך הוא שיתף את עצמו עם כל אחד, עם כל מה שדיברנו. ואז הוא מגיע ואומר, שלאמור זה אומר שכל אחד ואחד שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר כנגדו. זאת אומרת שכל הדברים שמבוארים לפני כן, הם ההקדמה להבין את הלאמור. זאת אומרת, כל הפרטים שמבוארים שם במאמר לפני כן, את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא שיתף את שמו אצל כל אחד ואחד, את העניין הזה שיש את האנוכי שפועל שהוויה יתגלה באופן שהגוף לא יסתיר, את העניין הזה שעוד יותר שיש את המילוי של שם הוויה, שלא רק שהגוף לא יסתיר, שהגוף עצמו יבטא את זה, כל הנקודות האלה שהזכרנו, זה הקדמה לכך, כדי להסביר לנו, שכשיהודי אומר משהו, לאמור, הקדוש ברוך אומר אחריו, למה ההקדמה הזו נחוצה? ויש לומר, העניינים המבוארים במאמר, בתור הקדמה, לפירוש דה לאמור, שלימוד התורה דה אדם גורם, שיהיה הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו. זה שבמאמר מוסברים, הנקודות המקדימות, כדי להגיע לרעיון הזה, הוא מקדים, ואז יש כאן כאין סוגריים, שני הקווים, הוא מביא בקיצור מה הנקודות שמוסברים שם כהקדמה להגיע לפירוש הזה בלאמור. הביטול די ישראל על די שהקדוש ברוך הוא שיתף בהם את שמו. ושהכוח שהוויה יהיה אלוקיך הוא מהנוכי שלמעלה מהוויה. כי כל שהמשכה היא למטה יותר, ולפי ששורש המשכה הוא ממקור נעלה יותר. שתי נקודות כרגע הזכרנו כאן. שתי הנקודות הללו, שכל יהודי יש לו ביטול פנימי יותר ממלאכים אפילו. הקדוש ברוך הוא שיתף את שמו אצל כל יהודי. ושיש לכל יהודי כוח של אנוכי, שזה עצמות אור אינסוף, שזה פועל, שגם בגוף שלו יתבטא העניין הזה של שם הוויה. שתי הנקודות הללו, אחרי זה בא הביור של לאמור, פירושו שכל מה שיהודי אומר, הקדוש ברוך אומר אחריו, הם בדוגמת שאר הפירושים בלאמור. הרי אמרנו בלאמור יש כמה פירושים. כזכור, אמרנו למור, הזכרנו כרגע, שהקדוש ברוך אומר אחריך. אבל אמרנו, יש עוד שני פירושים למור. פירוש אחד שאתה אומר אחריו. ועוד דבר אמרנו מה זה למור, שהידבר נמשך בלאמור, שהתורה נמשכת בעולם. אז הפירושים הנוספים בלאמור, הם כלולים בעניינים המקדימים במאמר, לפירוש בלאמור שהקדוש ברוך אומר אחריך. להגיד שהקדוש ברוך אומר אחריך, פירושו שאתה כזה חשוב, הקדוש ברוך הוא מתחבר אליך. כדי להגיע לזה הוא אמר עוד שני דברים. הוא אמר שהכל יהודי הוא בטל, ושכל יהודי נמשמיר באור כזה גדול ונמשך עד למטה. שני הנקודות הללו זה הפירושים הנוספים בלאמור. זאת אומרת, המילה לאמור כוללת את הכל, כוללת את ההקדמה וכוללת את המסקנה. למה שני הפירושים האחרים בלאמור קשורים למה שדיברנו, בזה שיהודי בטל הקדוש ברוך הוא, וזה שהאור העליון נעיר עד למטה, זה מאוד פשוט אומר. זה הפירוש בלאמור שלימוד התורה היא באופן נתן לשונים מרתך קונה אחר הקורא. שמענו קודם שלאמור זה לא רק שהקדוש ברוך אומר אחריך, מה אמרנו מה זה לאמור? שאתה אומר אחריו. מה זה אומר? מה פה שאני אומר אחריו? אם אומרים ל... יש כזה ביטוי בגמרא שאדם שלא יודע, אז יש כמו קטן שהגדול מקרה והקטן אומר אחריו. בעלל יש, כן, כי גדול המקרה תעלל, כי קטן המקרה תעלל. אז אם זה קטן מקרה, שאתה צריך להגיד אחריו מילה במילה, או שהגדול מקרה, זה מוציא אותך ידי חובה. אם הוא אומר, ואתה אומר אחריו מילה במילה, פירושו שאתה, אתה לא יודע מה להגיד, אתה כלום, אתה בטל, אתה פשוט אומר אחריו. אם אנחנו באים ואומרים יהודי, תדע לך שכשאתה לומד תורה, אתה פשוט אומר כי עונה אחר הקורא. אתה זוכה פשוט, הקדוש ברוך הוא אומר ואתה אחריו. מה זה מבטא המילה הזו? שאתה בטל אליו. הרי אמרנו שמה גורם לכך שיהודי יהיה בטל?
שמביים
מאיר בך. שמביים מאיר בך, יותר ממלאך אפילו. בגלל ששמביים מאיר בך יותר ממלאך, אתה בטל אליו. זה הפירוש בלאמור. כל מילה שאתה אומר, אתה בעצם אומר אחריו, קטן לשונים רתך. זה הדגשת עניין הביטול. אחר כך אמרנו עוד דבר, שמה קורה בכך שהגוף לא מפריע לגילוי של שם הוויה, אמרנו נקודה אחת שאתה גורם לך להיות בטל הקדוש ברוך הוא. נקודה נוספת אמרנו איך הגוף לא מפריע, כי מתגלה פה אנוכי, כשמתגלה אנוכי אז הוויה נהיה אלוקיך. זה הפירוש השני בלאמור, או השלישי, מה הפירוש הנוסף בלאמור? והידבר נמשך עד לאמור, התורה נמשכת עד למטה, על דרך זה מה שאנחנו רואים פה, שהאנוכי נמשך עד להיות אלוקיך. זה בעצם הקשר בין ההקדמות שהוא מביא להסביר מה זה לאמור. זה לא סתם הוא, כמו שעברנו לדבר על נושא אחר ואז חזרנו. זה היינוח, זה מסביר את העניין, נראה את ההמשך. והפירוש דוידבר לאמור, הוא המשכה, לעשרת הדיברות ועשרה מאמרות, זה שאנחנו אומרים שוידבר לאמור, זה אומר שהעשרת הדיברות נמשכים לעולם, לעשרה מאמרות, מדגיש המעלה, המשכה למטה. זה מדגיש שגם למטה-מטה, גם בעשרת המאמרות שבהם יברא העולם, מתבטא עשרת הדיברות. זה האנוכי, זה דומה לנו הקודה שהאנוכי מאיר בגוף. וזה ששני עניינים האלה באים במאמר כהקדמה לפירוש של לאמור, הוא שעל ידי לימוד התורה דה אדם, גורם להיות הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו. אם כך יש לנו בעצם, כאילו נאמר ככה, הפירוש, המטרה, הכותרת בלאמור שהיינו רוצים להגיד, שהקדוש ברוך הוא אומר אחריך. זה הכותרת. כדי להגיע לזה, מגדים אם אומרים לך, תדע לך מי אתה. מי אתה שהקדוש ברוך הוא אומר אחריך? אתה בטל אליו. נגיד אתה בטל אליו, אפשר להגיד את זה בכמה אופנים, בכמה צורות. אפשר להגיד את זה כי אתה אומר אחריו, אפשר להגיד את זה כשם הוויה מאיר בך, אבל רוצים להגיד את המילה ואתה בטל אליו. אחר כך רוצים להגיד עוד משהו, רק אתה בטל אליו, ואתה יודע לך, הקדוש הוא מתבטא אצלך, הוא מתבטא עד לגוף שלך, אנוכי מתבטא עד למטה, אפשר להגיד את זה גם בצורה אחרת, שהוידבר מתבטא עד הלאמור. כל זה כהקדמה להגיע למה, שמה זה לאמור? שהקדוש ברוך הוא אומר אחריך. אז יוצא שכל הפירושים בלאמור, יש שניים מהם הם כהקדמה לעניין העיקרי של הלאמור, הוא בעצם שהקדוש ברוך אומר אחריך. אבל בסופו של דבר יש לכאן שלושה דברים על לאמור. אז הוא אומר, למה מביא את כולם? כי כל הפירושים בלאמור שייכים זה לזה. כי באמת בעומק העניין, זה לא כאילו יש כאן שלוש פירושים לאמור. יכול להגיד שלוש וורטים נפרדים. יכול להגיד לאמור זה אתה אומר אחריו, לאמור הוא אומר אחריך, ווורט שלישי שנראה לנו שבכלל מה הוא קשור, שהבא ידבר נמשך בלאמור. כאילו אמירות שונות. לא, לא, זה שלושת האמירות, זה רעיון אחד, שיש לו פשוט כמה צורות ביטוי, וכשנבין את עומק הקשר, נבין עד כמה כל העניינים במאמר קשורים גם בכך שמביאים פירושים שונים על האמור, גם בתכנים שמסבירים איך שמביים מתבטא בגוף, שזה מבטא גם את הביטול וגם את הגילוי של האנוכים ולוקחה, זה שכל הנקודות פה הם בעצם מבטאים רעיון אחד. אפשר לומר כאילו שעד כאן כבר למדנו במאמר כמה עניינים נפלאים מאוד, כל זה כאילו הפתיח לנקודה שהוא רוצה בעצם להגיד עכשיו. עכשיו הוא רוצה בעצם להסביר, כי בעצם עוד לא דיברנו מה החידוש של מתן תורה, אבל דיברנו על זה בכל מיני, החידוש של מתן תורה שאתה אומר אחריו, החידוש של מתן תורה שאתה אומר אחריך, החידוש של מתן תורה שרואים בו, אבל להסביר את תוכן העניין, מה התחדש במתן תורה, ואז נבין שכל הוורטים שאמרנו זה לא וורטים, זה לא סתם עוד, כולם זה ביטוי של הנקודה התוכנית של מתן תורה, פה אנחנו עכשיו רוצים לדבר מה הנקודה התוכנית של מתן תורה, ומאלה להבין שכל ההסתעפות של זה, זה כל הדברים שדיברנו עליהם. זה מראה לנו פשוט איך לקחת את המאמר של רבי מהר"ש וללמוד אותו, צורה מאוד מאוד עמוקה ומעניינת, שיש כאן בעצם איזה נקודה תוכנית ופנימית, שאתה לומד את זה לבד, אתה לאו דווקא מזהה את כל העומקים שיש. אז הזמן עוד מתיר שאנחנו יכולים להמשיך קצת לראות גם כן, לטעום את המהות של מתן תורה מהי. יש לו מה הביאור בזה? מה הביאור, איך שכל הפירושים בלאמור קשורים ונובעים בעצם מנקודה אחת עמוקה פנימית? יש לו מה הביאור בזה? זה במתן תורה ג' עניינים. יש לנו, כשאנחנו רוצים לנתח מה בעצם קרה כאן במתן תורה, יש כאן שלושה דברים שנפגשו. שלושה דברים מתחברו במתן תורה. כדי שיהיה מעמד של מתן תורה, יש כאן שלושה דברים. מי הם השלושה שהתחברו? יש לנו את הקדוש ברוך הוא נותן לתורה. יש לנו את ישראל מקבלי התורה. יש לנו התורה בעצמה. והחידוש בתורה שניתנה במתן תורה. עכשיו, בשלושת הדברים הללו, בכל אחד מהם, כל אחד מהם היה לפני זה, הקדוש ברוך הוא נמצא לפני זה, עם ישראל היו לפני זה, והתורה הייתה לפני זה. במתן תורה, אז מה קרה? שלושת הדברים שהיו כבר גם קודם, גם עכשיו. מה קרה? התחברו יחד. גם לפני זה גם שלושת הדברים היו. שישב אברהם אבינו ולמד תורה, יש לנו כאן אברהם אבינו, יהודי, יש לנו את הקדוש ברוך הוא, יש לנו תורה שהוא לומד. אז מה התחדש במתן תורה? הוא אומר, במתן תורה התחדש בכל אחד משלושת האלה משהו שלא היה קודם. זאת אומרת, התגלה כאן גילוי אלוקי יותר מעלה ממה שהיה קודם, התגלה ביהודי משהו יותר עמוק ממה שהיה קודם, התגלה בתורה משהו יותר עמוק ממה שהיה קודם. זה החידוש בתורה שניתנה ממתן תורה, לגבי התורה שלמדו אבות לפני מתן תורה. אתה יודע מה התחדש ממתן תורה? על מה אני אשים את האצבע ויגיד, זה נהיה אחרת? על שלושתם אני אשים את האצבע. הוא אין מנוגע לנותן התורה. יכול להגיד כאן שהגילוי של נותן התורה, של הקדוש ברוך הוא שהתגלה במתן תורה, לא היה לפני כן, לא היה שייך לפני כן, לא הכירו לפני כן. ואין מנוגע למקבלי התורה. היהודי במתן תורה שודרג, הוא נהיה, זה לא אותו יהודי של קודם. היהודי של אחרי מתן תורה זה יהודי שהתגלה פה משהו אחר, ואין בנוגע לתורה עצמה. התורה בעצמה זה גם, זה לא אותו תורה, זה התגלה התורה באופן אחר, הפנימיות של התורה באופן אחר. עכשיו אנחנו צריכים לפרט, לנתח, מה החידוש בכל אחד משלושת העניינים הללו. אני מתחיל לפרט. שהחידוש בנוגע לנותן התורה הוא, מה התחדש בנוגע לנותן התורה? הקדוש ברוך הוא, מה פירוש? הקדוש ברוך הוא התחדש. התחדש בגילוי שלו. התחדש בגילוי האלוקי בעולם, משהו שלא היה לפני כן. מה? קראת בגמרא. הגמרא מסכת שבת אומרת, שאנוכי, המילה הראשונה שאיתה פותח עשרת הדיברות, אומרת הגמרא, אנוכי זה ראשי תיבות. הפתיחה במתן תורה או ראשי תיבות. מה ראשי תיבות אנוכי? ענה נפשי כתבית יבית. מה הפירוש ענה נפשי כתבית יבית? אז יש בארבע מילים האלה, יש שני אופנים איך להבין אותם. האופן איך להבין אותם הפשט, כלומר גמרא פשט, עם רש"י פשט, אתה מבין את זה באופן אחד, כשאתה לומד את זה בחסידות, אתה מבין את המשפט הזה באופן הרבה יותר רב. איך לומדים את השורה הזו בפשט, בגמרא, אדם שפותח גמרא, כתוב ענה נפשי כתבית יבית. מה הפירוש המילולי? הפירוש המילולי זה, אני בעצמי כתבתי ונתתי. לא שלחתי שליח, לא שלח... אני בעצמי כתבתי ואני בעצמי נתתי. זה הפשט, ענה נפשי כתבית. אני בעצמי. זה הפשט.
זה הפשט בעצמי?
אני בעצמי כתבתי. אני בעצמי נתתי, זה הפשט, ענה נפשי, אני בעצמי...
נפשי זה עצמי.
אני בעצמי כתבתי ונתתי. באה תורת החסידות, נותנת עומק הרבה יותר. לא אני בעצמי, אלא אני את עצמי כתבתי ונתתי. זה שתיים, עולם אחר.
לפי הפשט, מה החידוש בזה?
לא שלח שליח. אלא הוא בעצמו כתב את התורה ונתן. התגלה בעצמו לעם ישראל ונתן. חידוש גדול, זה הפשט. תורת החסידות מכניסה בזה עומק. ענה נפשי כתבית יבית, אני את עצמי כתבתי ונתתי. כשאתה לומד תורה, אתה לומד את עצמותו יתברך שנכניס את עצמו בתוך התורה. דענה נפשי הוא עצמותו יתברך. הוא פירוש, ענה נפשי כתבית יבית הוא. מה הפירוש? המקור זה בחסידות. הרי אמרנו שזה גמרא, למה צריך להגיד פירוש מהגמרא חסידות? זאת החסידות, אתה רואה על זה, יש 41, המקור הוא בלוקותי תורה. מה ואיך לומדים את זה בלי לפני הלכותי תורה? הרי זה גמרא מסכת שבת. פתח את השבת דף קופי עמוד א', מה החידוש? באמת חסידות נותנת כאן עומק אחר בגמרא. בלי חסידות אתה יכול ללמוד את הגמרא ולא להבין את זה במובן הזה. מה החסידות נותנת בעומק? אומר את זה ביידיש. אז הרות הרנגי שריב, ונרנגי גם זיך עליהן, דיינו שהוא כתב ונתן את עצמו. לא בעצמו, אלא את עצמו. ענה נפשי במובן, אני את עצמי כתבתי ונתתי. ובלשון המדרש, המדרש, הרי חסידות לא מחדשת דברים, החסידות בעצם נותנת זרקור על דברים שלא היינו שמים לב אליהם בלי החסידות. אז יש מדרש שאומר ככה, מחרתי לכם תורתי, מדרש אומר ככה, כשאני מחרתי לכם תורתי, זה מדרש בשמות רב על פרשת מתן תורה, מחרתי לכם תורתי, כשאני מחרתי לכם את התורה שלי, כבי יכול נמכרתי אמא. אני גם נמכרתי. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מכרתי לכם את...
אותי לקחתי.
אותי, אני מכרתי את עצמי. אז יוצא שלפני זה, לפני מתן תורה, מה למדו האבות בתורה? גילויים. גילויים גדולים, גדולים, עוד יותר גדולים. אבל לא את עצמותו. מה התחדש במתן תורה? שענה נפשי כתבית יבית, שעצמותו התברך, הכניס את עצמו בתוך התורה. זה חידוש גדול בנותן התורה, בגילוי של נותן התורה לגבי לפני זה. החידוש בנוגע לישראל מקבלי התורה, מה התחדש? אז מה החידוש בנוגע לישראל מקבלי התורה? עד כאן דיברנו מה החידוש בנוגע לנותן התורה, שלא היה לפני כן. מה החידוש ביהודים? מה החידוש ביהודים בעם ישראל שמקבלי התורה שלא היה קודם? לא יהודים, לא נהיו יהודים אחרים. אבל היהודי קיבל במתן תורה משהו חדש שלא היה לו קודם. קיבל שדרוג. מה? שבמתן תורה ניתנה התורה לבעלות כביכול של ישראל. מתן תורה, הקדוש ברוך אומר, התורה שלכם. אתם בלבטים על התורה, הוא מביא כאן עוד כמה מילים שנבין עד כמה, שהכוח לפסוק הלכות ניתן דווקא לישראל. אחרי מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נתן לידי כוח, הוא אומר, אתה תקבע מה תהיה ההלכה. בית דין של מטה יקבע איך הדברים יהיו. די משגיחים בבת קול, כמו הסיפור הידוע נתנו של אחנאי. בת קול מלמעלה תצא ותגיד כך וכך, אחרי מתן תורה זה לא מעניין אותה. למה? כי מי קובע את הפסיקות ההלכה אחרי מתן תורה? נצחוני, ויתרה מזו, נצחוני בניי נצחוני, כתוב בגמרא. זאת אומרת שאפילו... הביידין של מעלה או הבת קול קובע משהו מסוים, היהודי פה למטה יכול לפסוק הפוך, זה יהיה כמו שהיהודי פה למטה פסק. זאת אומרת, כביכול מתן תורה, היהודי פה למטה קיבל כוח חדש אחר שלא היה לפני כן. זאת אומרת, היהודי פתאום קיבל מעמד אחר. אתה לא קורא את התורה שקיימת למעלה, אתה בעל הבית על התורה, קיבלת, קח את התורה, המפתחות אצלך, אתה בעל הבית על התורה. אז יש חידוש בנותן התורה שהתגלה עצמותו, חידוש ביהודי שהוא נהיה פוסק, הוא נהיה בעל הבית של העניין. והחידוש, כמובן שלושה חידושים קשורים זה בזה, כמובן. והחידוש בנוגע לתורה עצמה, מה השתנה בתורה? מה החידוש בתורה? הרי התורה הייתה ידועה קודם. אומרים, התורה, אותו תורה, אותו פסק הלכה, אותו פסוק, אותו נקודה, אותו שורה שניתנה עכשיו, זה משהו אחר. כוח אחר, זה עוצמה אחרת. מה? והחידוש בנוגע לתורה עצמה הוא, שהתורה שניתנה במתן תורה, היא באופן של ציווי וגזרה. מתן תורה, התורה ירדה לעולם באופן שהיא משנה את העולם. היא מצווה על העולם, והעולם משתנה בהתאם אליה. שפועל על האדם והעולם להיות כהוראות התורה. לפני כן זה היה ידע, אינפורמציה, אברהם אבינו, או האבות, או יצחק, או במצרים, ידע, כתוב, כך כתוב, אנחנו יודעים שיש כזה, בסדר, זה לא פועל ומשנה את המציאות, איך יהיה, וכך צריך לעשות, לא היה שייך לעשות אפילו, לא היה מצוות לעשות ככה או אחרת, לא היה מציאות בכלל של מציאות גשמית של דברים, מתן תורה פעל שעכשיו התורה ניתנה לעולם באופן כזה, שהיא
גוזרת
ופועלת איך יהיה כהוראת התורה. כמו שהוא מעריך בזה כמה שורות, הוא אומר ככה, עד סוף הקטע הוא מעריך בנוגע לעניין הזה, להסביר מה המשמעות.
שהיא פועלת וגוזרת שמה?
שהעולם מתנהג כהוראת התורה. בואו נראה עוד כמה שורות ונסביר, הוא אומר ככה. כמו בלוקותי תורה. נביא כאן ציטוט מלוקותי תורה שכתוב ככה. בנוגע לעשרת הדיברות שנאמרו במתן תורה, אז אמנם בלוקותי תורה מדבר רק על עשרת הדיברות, אבל אנחנו מדברים כרגע על משהו רחב, לא רק על עשרת הדיברות, אלא כל התורה, כל הגמרות, כל המדרשים, כל התורה. ומתוכן העניין שם, ומתוכן העניין שם מובן, שלדר זה מנגע לכל הציוויים שבתורה. כשאנחנו לומדים בלוקותי תורה את התוכן, אנחנו מבינים שזה לא איזה משהו ייחודי לעשרת הדיברות, אלא כל תרי"ג המצוות. אז מה הוא מסביר שם? שעשרת הדיברות שנאמרו במתן תורה, שנאמרו בלשון ציווי, וגם בלשון עתיד. כשתקל על עשרת הדיברות, זה כתוב כמו למשל ידוע על ואהבת. אהבת את השם אלוקיך. מה זה? זה ציווי? זה סיפור? אתה יכול לקרוא את זה כציווי. מצווה עליך, ואהבת את השם אלוקיך. זה גם סיפור. תשמע, אני מספר לך, אני אומר לך מה הולך לקרוא. ואהבת את השם אלוקיך. תראה, אתה בסוף... אז ואהבת, ככה כל ציווי. יש לזה משמעות של... הוראה, ציווי, מה אתה חייב לעשות? יש לזה גם אמירה, זה לא יעזור לך, זה מה שהולך לקרוא. עושה דבר בעשרת הדיברות, לא תרצח, לא תגנוב. זה ציווי, וזה גם הוראה, שזה מה שיהיה בסופו של דבר בעולם. כמו לא תרצח, שהוא ציווי וגם הבטחה. איך אתה יכול להגיד שיש כאן הבטחה? אתה יכול להגיד שיש כאן הוראה. מי קובע... כי מתן תורה נאמר בסגנון שאומר לך, זה מה שהולך להיות, זה יהיה. יהיה התנגדות, יהיה עבודה, יהיה קשיים, אבל תדע לך מראש, המשחק מחור מראש. זה בדיוק מה שהולך להיות. נותנים לך הזדמנות להיות שותף, להפריע פחות, להכין את השטח, אבל זה לא משנה. איך כתוב, לא יידח ממנו נידח. לא יעזור לך, בסופו של דבר אתה תהיה חלק מזה. כי התורה ניתנה באופן כזה שהיא מצווה ומכריחה איך הדבר יקרה. כי הדיבור עצמו גוזר על האדם והעולם, זאת אומרת, הוא פועל עליהם להיות, כן? פשוט גוזר על העולם באופן כזה שככה זה חייב להיות. מעניין, יש כאן הערה למטה, הוא מעניין. שהפך להיות מצב כזה שהבריאה בצד עצמה מוכרחה להיות בצורה נכונה. הקדוש ברוך הוא הוסיף ונתן לאדם בחירה ויגיד לו, אתה יכול בבחירה לפעול נגד הטבע של הבריאה. בסוף אתה תצטרך ליישר קו. אבל הבחירה זה הכוח שיכול לפעול גם נגד אבל מה הטבע של העולם אמור להיות? מה הטבע של הבריאה אמור להיות? התורה קובעת איך זה אמור להיות. אז אם כך, בעצם מה אנחנו אמרנו? חידוש בנוגע לנותן התורה, שהתגלה פה עצמות, חידוש בנוגע לישראל, שהם נהיו בעלבת ימל התורה, וחידוש בנוגע לתורה, שהתורה ניתנה בצורה של ציווי. נוסיף כאן בסוגריים, סיום כהגעה, הגם שחידוש זה, הוא לכאורה רק בפעולת התורה על האדם והעולם ולא בתורה עצמה. לכאורה שדיברנו על הנקודה השלישית, לא דיברנו על התורה. לא דיברנו חידוש בתורה, דיברנו שהתורה גוזרת שגם העולם יהיה כמוה. לא דיברנו על התורה. לא דיברנו על... לפני כן דיברנו על היהודי, אמרנו, אמר ליהודי, הוא נהיה בעל הבית על התורה. דיברנו על הגילוי של עצמות, התגלה כאן עצמות שלא היה קודם. אבל בנקודה השלישית לא דיברנו לכאורה על התורה. דיברנו רק שהתורה גוזרת שכולם יישרו קו איתה. אבל לא דיברנו כאן חידוש בתורה לכאורה. מכל מקום, כיוון ששם תורה, זה שמו של כל דבר מורה על תוכנו. ומלשון הוראה, הרי החידוש באופן דהוראת התורה, שהוראת התורה, איך שהאדם והעולם צריכים להיות, היא באופן שפועלת עליהם, נוגע לתורה עצמה. זה שלתורה קוראים תורה, מלשון הוראה, זה אומר שהתורה בעצמה היא הפכה להיות כזו. לפני כן לא התגלה בתורה מהותה, שהיא בלשון ציווי והוראה. עכשיו במתן תורה מה התגלה? שהתורה היא בלשון ציווי והוראה, וגוזר איך הדברים יהיו. נסיים עוד שני קטעים קצרים, שמסיים את החידוש של מתן תורה, ועל דרך זה, הוא בלימוד התורה די ישראל.
זאת אומרת שלפני כן ניכר את הציווי והוראה, עכשיו נתוסף הדבר השלישי, לא?
לפני מתן תורה, התורה לא הייתה בסגנון של ציווי והוראה. לא היה, עדיין לא היו ציוויים. לפני זה היה ידיעות, מושגים. מתן תורה התגלה שהתורה הפכה להיות בסגנון של
גזירה.
גזירה וציווי. שכל הדברים בעולם חייבים להתיישר לפי התורה. התורה גוזרת איך הדברים יהיו, איך הם יתנהגו בעולם. שם הוא מוסיף ואומר, לא רק הציוויים, זה לכאורה בנוגע למצוות. המצוות של התורה, הציוויים של התורה, הם בסגנון של ציווי וגזירה. מוסיף ואומר, ועל דרך זה הוא בלימוד התורה די ישראל. אותו דבר, כשיהודי לומד תורה, הוא גם כן פועל בעולם. אז זה לא מצווה, אתה לומד תורה, לומד סוגיה מסוימת. כבר בליקוטי תורה, שם באותו מקום בליקוטי תורה, שהוא שלח אותנו לקרוא על הנושא של הסגנון של הציוויים של התורה, שם הוא אומר שגם כשיהודי לומד תורה, על ידי שישראל לומדים, למשל, אילו טרפות בבהמה ואילו כשרות, יהודי לומד מסכת חולין. ולומד איזה בהמות טרפות ואיזה בהמות כשרות, אתה לומד תורה. אתה לא נמצא כרגע ב... אתה לא הולך לגן החיות, אתה לא הולך לרפת, אתה לא הולך לכלובים. אתה יושב ולומד דף גמרא. אתה לא רואה מולך לא את החזיר ולא את הינשוף, ולא את הפרה ולא את הכבשה. אתה לומד את הדברים כפי שהם כתובים בתורה. אז תדע לך שזה שאתה יושב בישיבה ולומד בהלכה אילו בהמות הן כשרות ואילו בהמות הן טרפות, נעשה בירור והבדלה בין טמא לטהור והתפרדו כל פעלי אבן. אתה עושה, עוזר ופועל בעולם שיהיה, שהקליפות יתפרדו, שיהיה ברור מה כשר, מה טרף, מה מותר, מה אסור, שלא יהיה קליפות מעורבבות עם... אתה מזכך את העולם. בעצם הדבר שלמדת על זה. בדוגמת הפעולה בעולם שנעשית על ידי הדיברות שדיבר הקדוש ברוך הוא במתן תורה. כמו שבמתן תורה הקדוש ברוך הוא דיבר, אז הוא פעל בעולם, הדיבור פעל בעולם מלשון גזירה וציווי מה יהיה, אז גם הלימוד תורה של יהודי פועל בכל פעם שאתה לומד משהו, אתה פועל שכך נהיה בעולם. אתה יושב ולומד בישיבה על טריפות וקשרות, אתה פועל בעולם סדר. אתה מסייע לעולם.
אתה גוזר על אותו
עניין.
לא נפעל ברור,
מה?
רק עצם יש ציווי.
עשרת הדיברות, עצם הציווי, גזר לעולם שיהיה כך.
זה לא עניין שידור, אגב.
זה פועל שהעולם יתנהג ישר קו. זאת אומרת, גם כל פעם שיהודי לומד, הוא ממשיך את אותו עניין. ולהוסיף, שהחידוש שנעשה בתורה, שעל ידי נעשה שינוי בעולם, הנקודה הזו שדיברנו, שהתורה ניתנה בסגנון של ציווי. הוספנו שיהודי לומד תורה, לימוד שלו פועל, הבדלה בעולם. במצוות שיהודי מקיים, רואים את זה בצורה יותר חזק. מודגש עוד יותר במצוות התורה, כי מה קורה כשיהודי מקיים מצווה? אתה לוקח למשל, עכשיו הולך להניח תפילין. אז אתה הולך לקנות תפילין, אז תסתכל על כל התהליך. מישהו לוקח כאן אור של בהמה, ואיבד אותה, וזיקח אותה. מישהו לוקח קלף, כתב עליה שמע ישראל, והכניס אותה, ובסוף יש לך תפילין. אתה רואה במוחד שלקחו כאן חפץ גשמי של העולם. במקום שהוא יהיה פרה שמתגלגלת ברפת, הפך להיות ספר תורה בארון קודש. הפך להיות תפילין של מצווה וכן הלאה עם חוטים של ציצית וכל דבר ודבר. זאת אומרת, במצוות רואים עוד יותר שהכוח של המצוות של התורה לפעול זיכוך בעולם. על ידי קיום מצוות התורה של אחרי מתן תורה. כי לפני מתן תורה לא היה מושג כזה כשל, קידוש. של חפץ, של קדושה. לפני מתן תורה, הכל היה רוחני. אז נעשה בירור וזיכוך בדבר הגשמי, שבו נעשה את המצווה. בדבר החפץ הגשמי שהמצווה נעשית בו, הוא נהיה מבורר, הוא נהיה מזוכח. ועד שבכמה עניינים נעשה הגשמי חפץ של מצווה, עד כדי שיש דברים שזה נהיה חפץ של קודש. כשאדם בא להישבה בבית דין, אז אומרים לו שיחזיק חפץ של קדושה, ממש קדושה בחפץ, זה לא כמו כוס פלסטיק שאתה מחזיק. אתה מחזיק עכשיו תפילין, ספר תורה, דבר שחדר בו קדושה, רואים את הכוח שהמצווה חדרה פשוט בעולם. ועד שאפילו חפץ של קדושה, שזה יותר מחפץ של מצווה. ככה נסכם מה בעצם למדנו פה בתורה, ורק התחלנו לדבר, רוצים הרי להסביר את כל הנקודות שיש במתן תורה, בלאמור, כל הביורים שבלאמור. אז אמרנו, צריך להבין מה קרה במתן תורה. אז אמרנו, כרגע, תמצית. מתן תורה, כדי להבין מה קרה במתן תורה, אתה צריך להבין שיש גם שלושה דברים שהתחברו במתן תורה, נותן התורה, קבלי התורה והתורה, ותאמין שבכל אחד מאלה, מתן תורה קרה משהו שלא היה קודם. ואחר כך נראה מה באמת היה לפני כן. למה לפני כן לא היה את החידוש הזה? אחר כך נראה שכל זה מתחבר לכל הנקודות שדיברנו במתן תורה, שלכן יש את הביטול של יהודי שהוא אומר אחרי הקדוש ברוך הוא, ויש את זה שהקדוש ברוך הוא אומר אחריו, וכל הנקודות שדיברנו.